אמר השואל, ראיתי בספרי המקובלים הרבה גודל עונש העצום, מאמר על מי שמונע את עצמו מלמוד חוכמת הקבלה. ועוצם השכר והעונג בעולם הבא למי שלומד חוכמת הקבלה. והנה המאמרים ההם העירו רעיוני והליבו השתנותיי, והרזו ואמצו מחשבותיי, לשקוד על דלתות החוכמה ההיא, ולהתאבק באפר רגלי לומדיה וחכמיה, ולשמוע מפיהם נופת סוף זווה שמריהם הנעימים והמתוקים. וכאשר התחלתי ללמוד אצלם הסודות ההם, ראיתים כנפלאים ונשגבים ממני להבינם על אמוריים ועל מתקותם, כי נתעוררו לי ספקות רבות וחקירות עצומות רבות מאוד. עד אשר יקרא השם לפניי ספר יקר ונכבד מאוד, אכן יקרא בשם ספר שומר אמונים. ושמון האלו, הוא שומר הרבה עיקרי אמונה. ומה שמפשיט גשמות מרוחנים העליונים במקומות רבים, מספרו שומר אמונים, ומוציא להרבה בני אדם מכמה טעויות ושיבושים וכפירות רחמנא ליצלן. תזכרו כל זה אומר השואל, אבל בעצם כנראה גם המחבר עצמו חותם על זה. הוא מציל הרבה בני אדם מכמה טעויות ושיבושים מכפירות רחמנא ליצלן, אשר בעוונות הרבים יצאו אנשים בני בליעל מקרב תורת השם התמימה והנקייה, וידיחו הם ימח שמה וזכרם אנשים אחרים מאמונת ישראל, אשר כפירתם צמח משורש פורה ראש ולענה. והשורש הרע ההוא הוא שהם מגשימים בדעתם ומזוהים את הרוחניים העליונים. והנה, טוב, כשהוא אומר ימח שמה וזכרם, הוא כנראה מתכוון לשבתאות, לא סתם לאיזה מחבר שהגשים, אלה שממש יצאו, נשמד. והנה ספר שמור המונים ענל, הרבד שמוני קצת ונתקרלות דעתי על ידי הספר הנחמד על אז, אך עדיין לא יצא ידי חובתו. שמהראוי היה לעומק דעתו ורוחב שכלו, להעמיק שאלות רבות ולהשיב עליהם, כי במקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר. כן. זה אגב הוא יסביר בהמשך בעזרת השם, מתחילת שהתחיל להסביר את השאלות שלו, הוא כבר יביא דוגמה במה השומר אמונים לא הספיק לו. זאת אומרת, נזכרנו שומר אמונים נתפס בתף צדיק וב, שזה כ-20 וכמה שנים לפני שזה נכתב. וקצת באמת מתוך ההתעוררות הזאת, עיינתי בו קצת, אפשר לומר שהוא באמת, בעצמו, רואים שהוא אדם גדול, הוא שהוא נפטר בגיל צעיר, בן 45, הזכרנו את זה אולי. אבל בן אדם גדול מאוד, שמה, בספרים, בהקדמה שם, תולדותיו, מוכר מאוד, מקובל מאוד, בזמן רמחל בערך, קצת לפני. והוא באמת מסביר את הכל בהפשטה, אבל כאילו הייתי אומר, הוא יותר בעל תורה, הוגה, יחסית אליו, הוא כאילו יותר מחנך, הייתי אומר ככה, משווה ביניהם. כלומר, הוא בא לסבר את האוזן ולבנות את הדעת של הלומד. הוא שאומר, הוא כאילו אומר את האמת. לא את האמת בהסברה, בטוב טעם, ניתה בשפה גם נקייה והעשירה של חכמי איטליה, אבל זה אולי כאילו, הוא מדבר פה על קיצור, אבל יכול להיות זה היה כאילו גם קצת שתי מגמות, זה שמי אמונים כאילו, אמר את האמת, ואז התמצית הרבה פעמים זה מספיק, הוא כאילו בא פה לבנות את התודעה של האדם הלומד. זה המקום שאמרו להאריך, אינו רשאי לקצר, ואני ראיתי ספר נפלא, עוד ספר, שמתאמץ מאוד בהפשטת הגשמות והרוחניים העליונים, מחילק את החיבור שלו לבית חלקים. החלק הראשון מכונה בשם בית אלוקים. החלק השני מכונה בשם שער השמיים. בעל המחבר ספר בית אלוקים ושער השמיים הוא תלמידו של הרב מורנו הרב ישראל סרוג. החיבורו בלשון ערבי, הרב הגדול מורנו הרב יצחק אבואב ותיקו בלשון ערבי לשון הקודש. הוא קדם לשומר אמונים. שהוא הארי הקדוש, תלמידו היה הרב ישראל סרוג, ותלמידו הרב בעל שער השמיים, הרב אברהם עירר. הוא יותר סמוך לארי, ארי אמרנו זה בשנות השין, תחילת הזה, אז נגיד זה אפילו 50, 60 שנה, אחרי פטירת הארי, זה ההופעה של החבר הזה, הספרים האלה, יותר מוקדם, בספר של כל הנבואה של הנזיר, הכל ככה כתוב. זה מפתח טוב. כל הנבואה של הנזיר. יש פה גם צד אנציקלופדי של כל המחברים של הקבלה, גם הזמנים שלהם, הספרים שהם כתבו, וגם קצת מונה איזה מהלך. אז שמעתי מ... יש איזה אחד אצלנו שאת בעניינים האלה, אז אני אומר שיש היום שני ספרים. אחד זה באמת התרגום הזה של יצחק אבואב, נתן לי גם קצת לעיין בו, והשני, מישהו של היום שכתב את זה. וזה יותר מובן כמובן, כי זה בשפה יותר קרובה אלינו. ומה שהוא אמר לי זה שהוא כתב בספרדית בכלל, לא בערבית. זה תרגום בספרדית. עכשיו, עיינתי קצת בספר בתרגום הראשון דווקא, של יצחק אבואב, ונהניתי, כאילו, כי הוא מוזכר שם משהו, מביא פילוסופים, הוא מוזכר שם משהו, צריך שיש הנזיר, הוא מזכיר את זה, שהוא מאוד ניסה לחבר את הקבלה והפילוסופיה, אבל ראיתי כי טוב, ואולי אם הזכרנו אותו, נגיד איזה דבר טוב אחד בשמו. זה קשור, אני חושב שלמדנו פעם קודמת, דיברנו על זה. אומר, מה זה, אומר שהנביא היה רואה מראה נבואה, ויחד עם זה היה לו את המשפט, את השכל שעל פיו הוא היה, שעל פיו היה מפרש את המראה. אז הוא, ואז הוא אומר, אבל בעיקר מעלת הנביא זה זה שהוא יודע לפרש, לא מה שהוא רואה. זה שהוא יודע לפרש את המראה שלו. אני מאוד נהניתי מזה. עכשיו הוא מביא ראיה פשוטה. אומר יוסף, בעל שער השמיים, ספר בית אלוקים, שער השמיים. זה שמזכיר עכשיו. אומר, מה הראיה? אומר יוסף, שר המשקים, שר האופים, חולם חלום, פרו חולם, ויוסף, מה הוא עושה? הוא מפרש להם את החלום. אז מי הנביא? פרו? לא, יוסף. כלומר, עיקר מעלה של הנבואה, זה יכולת לפרש. מה, יכולת לראות חלום? זה חוש כזה, לא יודע. כן, איזה סוג של סייעת הדשמיא, סוג של הבחנה. אבל העיקר היה מעלה, זה היכולת לפרש. נדמה לי ששבוע שעבר דיברנו על זה ש... דיברנו על המשל והנמשל, שהנביאי השקר, זה היה הפגם שלהם, שהם נתקעו עם המשל. הם לא יודעים את לפרש את זה. זה מעניין מאוד, כמו שאומרים, וקצת, מה זה הסבר, זה דבר שהרבה חשבתי של כל מיני מקובלים בימינו, ונפרט בשמות, אבל כאילו כל מיני זה, שלפעמים יש לך הרגשה, היה לי ביקורת, שהוא רואה טוב, אבל הוא לא יודע לפרש מה שהוא רואה. כאילו יש לו כישרון, יש לו ראייה, אולי אפילו זה סוג של אינטואיציה כזאת, באמת, אפילו לא... זה מה שיש לו טלוויזיה, כאילו בעיניים, שהוא רואה דברים שאני לא רואה, אולי אפילו טיפה יותר מזה, הוא כאילו קולט אפילו מה יש בנפש של מישהו, מה יש בעומק, אבל לא יודע לפרש את זה, הרבה פעמים. והמעלה הגדולה של הבעל רוח הקודש, זה יכולת ל... נדמה לי שכל זה נמצא גם כבר בכוזרי, שאומר שאצל הנביא, כמו שאצלנו, אנחנו רואים בחושים, יש לנו שכל שמפרש את זה. דיברנו פה גם משהו, נדבר על המוח של הדמיון. אבל עיקר המעלה של האדם זה שהוא לא רק רואה, אלא גם יש לו איזה יכולת להמשיג ולהבין את מה שהוא רואה. אז מה, גם הנביא, שזה כבר מופיע בכוזרי, שהוא רואה, זה כמו חוש, רק חוש רוחני, ויחד עם זה הוא מבין מה המשמעות של מה שהוא רואה. זה די... מאוד מסביר ככה הרבה דברים סביב העניין הזה. טוב, והרב בעל שומר אמונים, אם מזכיר ספר שער השמיים עונה בספרו שומר אמונים בוויכוח שני, סימן למתת, אין שם בסימן מגים אלא אין שם, אז כמה ככה אם תרצו, מה אמרנו כבר, ספר שומר אמונים יש בו? אז למה לא אמרת להרל? אז שמה, זה מה שפחות ראיתי, התפוס שיש היום, עמודים, הסימנים היה נשארו אותו דבר. עמודים, בציון אחר הם השתנו, אבל הסימנים זה אותם סימנים. אין שם שכתב איזה לשונו, מה אם בספר שער השמיים אמר חמישי, פרק ב' שכתב, עשר חקירות ובהורים עשו את כוונת התמצום עד כאן לשונו. מני ספר שער השמיים נזכר לסיבת שהוא עתק מלשון ערבי או ספרדי ללשון עברי. הוא גם סיפר לי אותו אחד, אני מפי השמוע בינתיים, שהוא היה אנוס בספרד וחזר ליהדות. הוא חזר בתשובה שלמה ואז הוא חיבר את החיבור הזה. הוא הצליח לברוח, הוא היה בספרד והיה תחת אונס. אז כאילו ימיר לפחות כלפי חוץ. בא למחבר, בא לשער השמיים. רבי אברהם מיררה, זה שמו. ואז הוא הצליח באיזשהו דרך יודע, לצאת שם באיזשהו דרכון כמו שיוצאים מסוריה ומצרים, כאילו יצא לפורטוגל ואז הולך להולנד וזהו, השתחרר מהם ואז הוא שם יכול לחזור לחזר ליהדות ואז הוא כזה חיבר ספרים. מניע ספר השמיים ונזכר לסיבת שהוא עתק מלשון זה לשון, הוא ספר חמור מאוד וקשה מאוד להבין טרף כוונתו על בוריו, כמו שעריך בזה הרב רבי יהודה בן טבעון שהעתיק ספר חובות הלבבות גם כן מלשון ערבי מלשון עברי, וכתב רבי יהודה עליו בפתיחתו הנקראת פתיחה למתרגם ונתפסת בתחילת ספר חובת הלבבות תבוס אמסטרדם, וזה לשונו רבי יהודה בפתיחתו, וזה לשון רבי יהודה בפתיחתו הנזכרת, כל אשר ראיתי מן הספרים אשר הועתקו מלשון ערבי ללשון עברי, ונמלט אחד מהם שלא השחיתו המעתיקים הודו, משינו את ענייניו והפסידו את טעמיו, והפסד בזה, הזה בא משלושה פנים. האחד מפני שיש מהם שאינם בקיאים וצחים בלשון הערבי אשר העתיקו ממנה. והשני אף אם הם בקיאים בלשון הערבי שמה אינם בקיאים בלשון העברי, אשר הם העתיקים אליה. והשלישי אף אם הם בקיאים מבית הלשונות, שמה לא יבינו דברי המחבר כאשר היה עם לבבו, והם עתיקים כפי הבנתם ודעתם על דרך אחרת שלא כדעת המחבר. ואפשר שמעתיק מי שהתקבצו בו כל שלושה מידות האלה. אין שם שמביאו טעמים רבים לכבדות הבנת ספר המעותק מלשון ללשון. כן, אפשר להוסיף שיש קושי אובייקטיבי. מעבר רק לכישלון של המתרגם. שאולי לא עושה את עבודתו שלמה, אבל אפילו אם הוא עושה, יש משהו שהבעה של הדברים בשפה אחת, אי אפשר באמת, במיוחד בדברים עדינים ורוחנים, אי אפשר באמת לתרגם אותה אני חושב שפעם ראיתי תרגום של רות התשובה לאנגלית. תחשבו איך זה נשמע. אני לא באנגלית מספיק. בעצם הרעיון הוא ככה מעורר. זה כאילו קושי אובייקטיבי. מה שגם כתוב, כמה הצטערו שתרגמו את התורה ליוונית. קשור גם לעניין הזה. ומה גם לפעמים אומר עוד דבר? ניפול איזה טעות בהעתקה או בהדפסה. והטעות ההוא אינו טעות למוכח, מסיבת חומר הלשון של הספר. כלומר, אם בהעתקה רגילה בכתב יד, אז כשיש טעות אפשר לזהות אותה, גם הכותב עצמו, גם מי שבא אחריו. פה קשה מאוד להבחין, האם זה באמת טעות דפוס, או שזה פשוט משפט כזה שהוא מנסה ככה להתקרב ללשון של התרגום, ולא באמת ברור. ואז גם מפסידים את זה בדרך. ובגלל כן, אני מבין אמיתת כוונת, ספר שער השמיים הנ"ל, וגם בעל ספר שומר אמונים בזה, במיוחד אחרי שעיינת, אני מוכרח לומר, באופן פשוט הוא מתכוון כפשוטה, שהוא לא מספיק מובן, אני ממש טורח להסביר את זה. היה לי קצת ספק אם הוא לא גם מסתייג מהשיטה שלו, בגלל שהוא בכל אופן עשה איזשהו חיבור, יותר ניסה בפורש לחבר בין הקבלה לפילוסופיה, הוא לא אומר את זה, אפשר להגיד את זה. לא אמר את זה. טוב. כן, אומר, במקרה אחר לגמרי, הרי החבר בספר הכוזרי, זה פשוט, ודאי להבדין, אבל כשהוא מספר לו המחכם הערבי על הקוראן, אז הוא אומר שהוא לא מכיר את השפה, אבל לא יכול להבין מה כתוב שם. עכשיו שם זה ברור, זה תרגיל ספרותי של ריאל, כי ריאל ידע ערבית מצוין. הוא אומר, אם החבר הספר, וידע ערבית, ידע את מה שכתוב בקוראן, כנראה. לא עז כמו אני לא מבין אותו, אני אתכוון, וגם אם אני לא עז לא כל כך מבין, אני לא יודע מה להבדיל. כן, שם ברור מה הכוונה, בוא ניקח את זה כפשוטו, באמת לא מובן מספיק. וגם בעל ספר שמאור אמונים בזה המעט שחיבר והסביר עניין היטב על בוריו קרוב יעני עמוקים כאלה, דבריו אינם מובנים היטב ומבינים מדע כמוהו, ואני בעוני להבנות עם קצת מקומות לדבריו לקיצור הצעותיו ומיות הסברותיו, והיא נבוך בחקירות רבות. ונשאלתי לך חיים רבים על החקירות ההם, כך אומר השואל, הוא פורש אין לי, ואין כל בעיוני לדברים צפים על הלב. צריך אולי שאומר דבריו מובן למביני מדע כמו, אם אתם זוכרים בהקדמה, הוא אמר שהוא ינסה להסביר לבינונים. הוא מתנצל לך חיים הגדולים שזה יהיה להם ארוך. ומה לעשות? הוא מפורש לך חיים פשוטים כמוני, כך הוא אומר. אולי זה גם היה רב פה. הוא אומר, שמיר אמונים דיבר לגדולים. שפה כאילו לתוך האלה שהם בעלייה. אבל הוא רוצה שזה מובן לכל עומד. ואין קול ואין עונה לדבריה מתיישבים על הלב, ונחפש לשמוע מפי איזה חכם מובהק תשובות מספיקות ונכונות המתיישבות על הלב, כי מתיירא אני שלא תכבה עוצם תשוקת מלימוד החוכמה הזאת. כי אני חושב ומדמה בדעתי שכל מה שילמד בחוכמה הזאת בלי מלמד ומסביר מובהק, יתעוררו ויתחדשו לי בכל יום ספיקות עצומות, ולא יהיה כלום בלימודי החוכמה הזאת, ויותר אקבל שכר על הפרישה ממנו יותר מאשר על הדרישה. כי כן יזורון הוא גזל, במופלא ממך אל תדרוש, במחוסה ממך אל תחקור. אמר המשי, אדון אלוהים פתרונים, ספר נא לי ספקותיך וחקירותיך, אולי יוכל בעזר הבורא יתברך שמו ליישבם ולברר מתי בצדק ומשפט. והנה בעזר הנותן לאדם דעת, מובטח אני שתתקרר דעתך, מתחברך עמי, איתי, עמי במחיצתי, כי לדרכי ותשוקתי, להעמיק חקירות בדברי המקובלים, וליישב דבריהם בדרך אמת ואמונה. לבל יגמגם שום אדם על הקדומותיהם האמיתיות המקובלות להריז על מפי אליהו, ולדורות ראשונים כמו רשב"י וחבריו, יש להם קבלה מקדמוניהם מרבותיהם, עד למשה רבנו עליו השלום מפי הגבורה, והיה להם גם כן לפעמים סיוע מאליהו משמות הצדיקים שבגן עדן, ואתה פתח פיך ויעירו דבריך. כן, בעצם אומר, הוא רוצה שאנשים יוכלו לגשת. שבלי הכלים האלה, המפתחות האלה שהוא ייתן, אז לא יוכלו. כי יותר טוב הפרישה מהדרישה. מה?
אני זה תנאי, משהו, הרי מערכו פתר עשר תנאים.
הרב קוק.
מערכו.
כן, עשר תנאים שצריך בשביל ללמוד את החוכמה. אתה זוכר אותה?
אחד זה שתיקה, לקום חצות, מה קורה? במקרה כל יום, כאילו ככה כל נושא מצליח.
מה עוד?
תביא לי איזה פעם.
תביא לי פעם בה. טוב. רק לזכור שהוא תלמיד של רבי ישראל שחוק. כלומר, השתלשלות, כן? אבל הרי הוא מזכיר את הרב שער השמיים. שהוא תלמיד של רבי ישראל שחוק. ואני חושב שגם בעל שור מאור אמונים שייך לענף הזה וכל החסידות. לא בטוח שחולקים לגמרי, אולי יש טיפה הבדל. טוב. אז הוא אומר ככה. אמר השואל, קודם כל דבר שהלכה להודיעני בחסדך, והוא מאמר המוסכם של כל המקובלים, שהרוחניים אינם תופסים מקום. ואיני מבין זה. איך ייתכן שיהיה דבר מצוי בעולם, ולא יתפוס מקום. כי אנה יעמדו בעומדם אשר הם באפס מקום. ומה מהותם ואיכן הם? כי לכאורה הדעת נותן שכל דבר שהוא מצוי בעולם, מרח ותופס מקום. מה שאינו תופס מקום, אינו במציאות כלל. עכשיו, הוא מתחיל מזה, והוא מצטט פה את שומר אמונים. במשפט הבא, גם שבעל שומר אמונים עמד על החקירה בספרו ויכוח שני דף מבית, סימן ובב, שבשומר אמונים, שוב, לשונו הצחה, גם לפני כן מדבר הרבה על הרחקת הגשמות. זה דיון די, הוא כבר מדבר על הצמצום, על הוויכוח על הצמצום. ומזכרנו את זה שבשומר אמונים סבר שהצמצום, לא כפשוטו, רבי עמנואל חי ריקי סבר שכן, נזכרתי את זה, משהו, היו חברים טובים. שרבי עמנואל חי ריקי כותב לו הסכמה חמה, והוא גם זה, מכבד אותו, רק והתווכחו, אחד אומר שהוא כפשוטו ואחד לא כפשוטו. מי זה היה רבי עמנואל חי ריקי? ותלמיד של הרמ"א מפנו היו. ואת הטענה שלו מנמק בהיגיון, כפשוטו כאילו. גם זה לא ראיתי, אבל לא זוכר אם הייתי מצטט. כאילו יש לו איזה דרשה, זה לא סתם אמר. מהלך שלם יש לו. אז רציתי רק להעיר, שבשומר אמונים זה מופיע אחרי שכבר עסק בהרבה עניינים של סילוק הגשמה, כולל אפילו בנושא שהצמצום זה לא כפשוטו, שאל תתפוס את זה בצורה גשמית, ואז מגיע לנושא של המקום. והוא פותח בזה. אני חושב שזה אומר משהו, כי נדמה שזה נקודה מאוד עמוקה של ההפשטה. כי לתפוס שזה לא גוף הרוחניים, זה פשוט. לתפוס אפילו שזה לא גוף, אלא שאין שם מידות ורגשות כמו אצלנו, ואין שם אולי פעולות ממשיות כמו אצלנו. כל הדברים האלה אפשר, זה כאילו יותר פשוט. אבל לתפוס שאין איזה מקום, אני לא אומר, זה גם כאילו שייך לעניין של סילוק הגשמה, אבל זה הכי מופשט, לחשוב על משהו שאין לו מקום מאוד קשה. אז הוא כאילו פותח בזה, כנראה יש איזו נקודת עוקץ כזאת של, של מי שככה באיזשהו מקום תפוס על ההגשמה, אז גם אם אתה תסביר לו שזה רוחני, שזה לא רואים את זה, אבל הוא יחשוב איפה זה נמצא, הדבר הזה שלא רואים את זה, כן? כי לחשוב על משהו לא נמצא זה מין חלל פנוי כזה מבחינתנו, כאילו זה בלי מקום, דבר שאין לו מקום כאילו לא נמצא בכלל. אני מבין איך, איך, איך ייתכן שיהיה דבר מצוי בעולם לא תפס מקום. כאן הם יעבדו בעומדה, אם הם באפס מקום. מה מהותם ואיכן? כי לכאורה הדעת נותן שכל דבר שהוא מצוי בעולם, מוכרח הוא תופס מקום. ומה שאינו תופס מקום, הנה, אינו מצוי כלל. וגם שבעל שומר אמונים עמד על החקירה בספרו בוויכוח שני דף מ"ב, עמוד א' סימן מ"ו, אז שוב, בדפוסים שלנו הסימן נשאר, וזה לשונו שם. האמנם קודם שנלך לפנים, אחזור לאחור. בסוף דבריך שאמרת שרוחנים אין להם מקום. ולא יתעלו זה על זה במקום. כי אני מבין איך ייתכן שהרוחנים לא יהיה להם מקום. כי אנה יעמדו בעומדם אם הם באפס מקום. ואיכן יעלו וירדו בהתפשטותם ובהסתלקותם אם אין שם מקום. כל החוכמה הזאת, הפנימית, סובבת על בית כותבים הללו של עליית ספירה בספירה, בהתלבשות וירידת ספירה בספירה. ולכן אתה מיש מזה, אז תפרש לי היטב עניין זה. עד כאן לשון השאלה בספר שומר אמונים. והנה הוא מושיב שם על השאלה הזאת, ואינה תשובה כלל לזאת השאלה, כי אם השאלה אחרת הייתה תשובתו מספקת כמו שאבהר לך. וזה לשון התשובה שם בקיצור. כבר ידעת כל המקובלים הסכימו שאין הספירות גוף. וגשמות? ונשמות? מה? שאין הספירות גוף ונשמות ואינם בעלי הכמות, כמו שכתב הרייבד. כן, לפי העניין. מדפוס החדש בעזרת השם. מאחר שהספירות הן תכלית האפיסה מהגשם והגבול, והכמות, אם זה מחזק, שאולי זה גשמות, אי אפשר לומר שהן מוגבלות במקום גשמי. שהרי מתקומם במקום הוא בעל שיעור ותמונה מוגבלת, כי המקום האוויר המקיפו הוא גבולו. אמנם על כל זה לא נמנעו המקובלים מלייחס מקום אל הספירות. בדרך למשל בדמיון. כי בוודאי עצם כוונתם אל מקום רוחני ולא מקום גשמי חס ושלום. עד כאן לשון תשובת השאלה בספר שומרי אמונים. והנה, אינה תשובה כלל. כי בשלמה אם הייתה השאלה איך השאלה מקובלים לייחס תואר מקום אל הספירות, מאחר שאין שום שייכות מקום אל הספירות, כי לא הספירות אינם תופסים מקום, אז היה תירוצו ליפה, שכוונת המקובלים ביחסם תואר מקום אל הספירות, מקום רוחני, במדף הבא, ולא על מקום גשמי חס ושלום. אבל אתה, שעיקר השאלה היא איך ייתכן שיהיה איזה דבר במציאות ולא יתפוס מקום גשמי, ככל הדברים שאנו רואים שמצויים בעולם, אין אחד מהם נמנע תפיסת מקום גשמי, אם כן, מה הועיל בתירוצו שכנת המקובלים מיחסם תור מקום על הספירות, שהוא על מקום רוחני ולא על מקום גשמי חס ושלום. סוף סוף, הקושיה מקומה עומדת, אם הספירות אינם תפוסים מקום גשמי, אם כן, אנא ואיכן הוא מצוי את הרוחני. כן, הוא כאילו אומר, תייחס לשאלה אחרת, האם אפשר להשתמש, מה הצדקה להשתמש בביטוי מקום, כשזה לא שייך. אבל השאלה היא שונה, איך אפשר שלא יהיה, לתוכן עצמו. מני ראיתי בספר שם, בספר שומר אמונים, שאחר תשובת השאלה הנעל, עמד השואל ושאל בזה הלשון, סתומים וחתומים דבריך, ואיני יכול להבין ולהבחין מה שינוי והפרש, יש במקום גשמי למקום רוחני. ונכן נועל לה וברר דבריך. ומשיב שם על זה בספר שומר אמונים. וזה לא שונו שם. מסתכל למהות המקום הגשמי, תבין עניין המקום הרוחני. כי עניין המקום הגשמי עניינו דבר הנושא והסובל המתקומם בו, מקיפו מכל צדדיו. כמו כן תבין במקום הרוחני. תהילה אשר בה עומד ומתקומם העלול, או הספירה הוא מקומו של העלון. שראילה נושא וסובל ומקיים את העלון ומקיפו. גם שאין העלון לו הספירה בעלת שיעור וכמות, היא בעלת שיעור שכלי להכילתה, באופן שהעילה מקפת ומקבלת את העלול בהשגתה בידיעתה, והעלול אינו מקיף את עילתו בהשגתו, אלא משיג בו כפי שיעור גבול השגתו. אני מסביר, באמת, שכמו שיש מקום גשמי והמקום הוא מקיף את מי שנמצא בו, אז מזה המשל הרוחניות, שכשיש שתי דרגות רוחניות ואחד בעצם כוללת את השנייה, מקיפה אותה כביכול, אז היא באמת, כאילו היא המקום שלה. האחת נמצאת בתוכה. כשאתה נמצא בתוך מקום, אז ספירה או מדרגה רוחנית נמצאת בתוך הספירה העליונה שהיא השורש שלה. הרמב"ם במורה, מורה נבוכים, תרגם שמקום זה מעלה. כאילו קצת פחות נכנס ל... קשור לזה קצת, אבל כאילו זה יותר פשוט. קל, הרמב"ם, סתם עכשיו שהוא גם קצת נקט בדרך אחרת, כי הוא לא הסביר שזה למשל, אלא שזה ביטוי מושאל. כלומר, המילה מראש בשפה, הוא טען הרמב"ם, משמשת לכמה מובנים. בתורה זה במשמעות הרוחנית ולא הגשמית. מה? נכון, זה מה שהוא טוען, שבשפה, גם כשאתה מדבר על דברים, לא... אתה משמש את המילה מקום, לא בקשר למה שאדם אומר, אין מקום לדברים האלה. בסברה הזאת יש מקום. ברור שמתכוון למשהו אחר. זהו מקומו של עולם. מה? זה דרכו של הרמב״ם, לכן זה גם יוצא יותר פשוט באמת, אתם חושבים. כאילו זה קרוב מצד מסוים לסברת השלה, שהמילים האלה במקורם בכלל ברוחניות ואחר כך בגשמיות. אבל פה יותר משל ונמשל, לשיטת מה שראינו בהקדמה. אז למשל יש מקום גשמי, כמו שיש מקום גשמי שמקיף את מה שבתוכו, אז גם ככה ברוחניות. נמצא לפי זה, כי אין סוף מקום לאק ויביע, ואק מקום להביע, ועולם האצילות מקום לבריאה יצירה עשייה, ובריאה מקום ליצירה ועשייה, ועולם היצירה מקום לעולם העשייה. כל אחד כלול בשאליו. לכן כל ספירה נקראת מקום לספירה שלמטה ימנה, כמשפשטות זו בזו. לא התפשטות מקום גשמי חב ושלום, אלא התפשטות שכלי רוחני וכל עד כאן לשונו. אתם יודעים כמה זה פשוט, זה בכל אופן עושה משהו. אני אדם יודע שזה מושג, נגיד, אצילות, אדם קדמון, מה שכתוב כאן. אני יודע שזה השורש. זה כל מי שמכיר את המושגים, יודע שזה מדרגה מאוד עליונה, שהיא כאילו הולידה את המדרגות שמתחתיה. אבל להגיד, כמו שכתוב כאן, אתה מבין, זה בעצם כולל את הכל. כאילו, הכל נמצא בתוכו, גם עכשיו, כאילו, זה לחשוב אחרת על זה. אדם קדמון. וכן כל ספירה, לא עכשיו באיזה מקום, זה שורש הרוחני, האידיאלי, שנשמת האדם, שזה בעצם ממש שורש הבריאה. וכן כל ספירה נקראת מקום לספירה שלמטה ימנה, כי הם התפשטות זו בזו, לא התפשטות מקום גשמי חף ושלום, אלא התפשטות שכלי רוחני. והנה גם דברים אלו, עד כאן, נשונו, של השומר אמונים. והנה גם דברים עלינו סתומים וחתומים אצלי, ולא יכול להגיד על בוריו מאוד במקום הרוחני. וגם מהו זה שאמרו זל על הבורא התברך שמו, כי הוא מקומו של עולם ולא עולם מקומו. והנה בעל שומר אמונים קיצר מאוד בהסברת לשונו, ולכן אבקש ואחלה פניך שתסביר לי היטב ולשון צח וקל להבין בור עניינים עליו. אני אומר בחיוך, תתקראתי הלאה. הוא אומר, הוא ביקש שיעריך לו קצת, אז הוא יקבל את זה. כי הוא אומר, זה היה לו קצר מדי. אתה רוצה ארוך? יהיה ארוך. אבל נראה לומר, ששוב, שאפשר לראות פה את הדרך החינוכית, שכל מה שהוא יגיד עכשיו בדרך להסברה, זה הוא בא לבנות אצלו את התודעה הזאת. כלומר, הוא לא רק רוצה להסביר, אלא כאילו ל... כי באמת בעניין של הגשמה, הרי אתה יכול להגיד את זה פעם אחת, זה לא גשמי, וזהו. כמה זמן להגיד את זה? וזה נגמר. יש הרמב״ם, נזכרנו את זה פעם. הוא שואל, מה תועל בכל השלילה, בכל ההפשטה? מה מבין בן אדם שלמד עמו לבין איזה אדם פשוט? שניים יגידו שהקדוש ברוך הוא לא גשמי, אז הוא מביא משל שמונייה, שאף אחד לא ראה אותה. אבל אם אחד יתאר שזה לא מעל חיים, אין לו ממש רגליים, והוא לא מצפצף, והוא לא אף בשמיים, והוא לא מדבר, אתה לאט לאט מתקרב, ככל שאתה יותר שולל, זה לא סתם נשארת באותו מקום. אתה לאט לאט יותר מתקרב למה זה כן. אז זה למה, איך התגלגלנו לזה שה... כאילו שהפשטה היא תהליך. הפשטה היא לא איזה משפט אחד. זה משהו ש... צריך לעבור אותו. טוב. אמר המשיב, שתבין מהות הרוחני מיטל לא תהיה נבוך כלל בשאלות הללו. כי ייקח יסרותך ומחמת שמיום יותך, אין אתה יודע רק עניינים גשמים. שאין... נמלט בתפיסת המקום. אין אחד שתפס... מכל הגשמיים נמלט בתפיסת המקום. גשם גדול תופס מקום גדול כשיעור גודלו של הגשם ההוא. אם הגשם קטן תופס מקום קטן. אבל אין אחד מכל הגשמיים נמלט בתפיסת מקום. אפילו הגשמיים היותר דקים כמו אש ורוח תופסים מקום. כן, הפרש לעניין תפיסת מקום בין גשם אב כאבן או בין גשם דק כרוח. ואין הפרש ביניהם אלא שאבן נרגש במישוש וכובד המסע. ורוח או אוויר אינו נרגש בחוש המישוש והוא קל המסע. אבל עניין תפיסת המקום שווים הם. אבל שיהיה איזה גשם המציאות ולא יתפוס מקום כלל, זה אי אפשר להיות. כי מה שלא תופס מקום אינו במציאות כלל בו אפס ועין. שתבין מהות הרוחנים לא יקשה לך זה כלל. אבל זה תבין כמה עניינים שלא הבינו אנשים שנלמו מהם למנת מהות הרוחנים. אז תשימי לב בצורה שהוא עונה, הוא שואל אותו איך זה יכול להיות בלי מקום. כלומר, מה הכוונה? אני מבין, הוא אומר, אני מבין שזה לא רואים את זה, ולא ממששים את זה, ושהוא לא כזה ולא כזה. אני איך זה יכול להיות בלי מקום? אז הוא אומר, בעצם אתה לא הבנת כלום. כאילו זה... בעצם, גם כשאתה חושב על רוחני, אתה עדיין חושב בהגשמה. אגב, אני אומר, אנחנו אולי במבט מהדור שלנו, זה נראה לנו כאילו גם השאלה הזאת היא לא כל כך נראית מטרידה, נכון? מסכימים? כאילו, לא נראה שזה אבא אמינה כזאת. ושני המחברים פה נראה שהם חשבו שזה אבא אמינה רצינית. הם לא חשבו שהיא אבא אמינה רצינית, ובאמת שאולי זה נכון, אבל שזה הכי קשה לחשוב שזה לא. הכי קשה לאדם הרגיל. אבל...
רוחני זה לא גשמי?
מה?
משהו רוחני זה לא גשמי?
לא גשמי זה לא נותן שום דבר.
אתה חושב שזה מה שהוא חושב? שרוחני זה לא גשמי? כן, או לא השתנתה האיכות של ההבנה שלו. הוא הבין באופן כמותי ש... הוא חניס לו, זה כנראה רואה ולא נראה כזה. אבל בעצם עדיין הוא מחפש איפה הוא נמצא. זאת אומרת, עדיין הוא בעצם בתוך המעגל של הגשמיות. ואני אומר, גם עלינו, רק רוצה להעיר שגם עלינו, שאולי בעניין הזה אנחנו זה, אבל הרבה פעמים אדם יכול לתפוס את עצמו, או חנך, יכול לחסות את תלמידו, נגיד, בעצם השאלה הזאת נובעת מ... מבעצם איזושהי הגשמה. כלומר, זה לא משהו כמותי, זה שינוי תפיסה. השינוי תפיסה הוא באמת, יש לו המון המון משמעויות, וגם יש לו המון מדרגות. לכן גם בדור שלנו, זה לא מופרך בכלל ההערה הזאת, שבעצם לא הצליח להשתחרר מאיזשהו אולם מושגים. לכן בעצם הוא שואל את השאלה הזאת בכלל. ומביא לזהות. מזה באה השאלה. זה לא צריך לענות לו על השאלה הזאת. צריך כאילו בכלל לשחרר אותו מכל התפיסה שהוא כרגע נמצא. אמר השואל, כבר אני משתוקק מאוד להבין מהות הרוחנים. כי רבותיי שהתחלתי ללמוד אצלם החוכמה הקדושה הזאת, הזהירוני, שלא אבין דברי המקובלים כשמדברים בסירו בדרך גשמי. שלא אבין דבריהם כי פשוטם או כמשמעם. אלא כל דבריהם בדרך משל לסבר את האוזן מה שיכולה לשמוע. כמאמרם זל דיברה תורה כלשון בני אדם. אבל עצם כוונת דבריהם ברוחנים הוא עניין אחר שאינו מעניין הגשמיים כלל. ואיני לומד דברי המקובלים כסומה ובעיוורון לבב, בני שאין אני יודע אף בהקדמה אחת של המקובלים עצם כוונתם האמיתית. ומה כיוונו המקובלים להסתר במשל ההוא? ואם הייתי משכיל לכל הפחות בהקדמה אחת עצם כוונת הנמשל שכיוונו להסתר במשל ההוא להלביש עניין הנמשל שהוא עניין הרוחנית בגשמיות המשל, הייתי לוקח לי ציור ודמיון ודוגמה להבין שאר הקדומותיהם, אז דרך בסגנון ההוא של אותה הקדמה מובנת לי עצם כוונתה האמיתית. אז זה מה שהוא אומר, בוא תלמד אותי, כמו שאומרים בישיבה, שלומדים עיון זה ללמוד, ללמוד. אבל לא לומדים דווקא מהבט, אני אנחנו במציע. אלא ללמוד את דרכי העיון. זה מה שהוא מבקש, תלמד אותי את דרכי ההבנה הרוחנית. לא דווקא הוא צריך עכשיו את כל הפרטים, אלא לתפוס את התהליך הזה של ההפשטה. אם אני אבין את זה, אבל אתה סוגרו בעדיף בפתחי שרי הכניסה להבין החוכמה על המיטתם. ואתה אם אבינני מאוד אורחנים הבנה ברורה, ותן שבח ודעה לאל אשר יקרא אותי לחסות בצל כנפיך, נעמידן על האמת. אמר המשיב, לא אוכל להבינך עניין זה, כי אם מקדים לך כמה הקדמות ומשלים, כי לגודל דקות ועומק עניין זה אישה ללמדך בזן מועד, כשיעור זמן שתוכל לעמוד על רגל אחת. מפקידי חכמים לקצר בהסבירם לתלמידיהם, כי אמרם זל, אולי משני אדם לתלמידו בדרך קצרה, של היקות, נפש תלמיד, מרוב עריכות. עם כל זה, עומק העניין ודקותו, לוחד ודוחק אותי לקצת עריכות בהקדמות, אשר אולי הייתה נאור ורק מהם. מנגד באור עניין דק ועמוק, אין ראוי לבחור ללך בדרך קצרה בהסברת הלשון, שלא יקרני עמך כאשר קרא לחכם אחד שסיפרו עליו בתלמוד, ששאל לתינוק אחד, השני דרכים מתפצלים, ושאל לו, מאיזה דרך מאלו הבית הדרכים הוא יותר קצרה ללך לעיר? והשיב לו התינוק, זו קצרה וארוכה, וזו ארוכה וקצרה. הנה כמו בעניינים הללו, כמו בעניינים אלו, אם אבחר להסביר לך בדרך ארוכה, אף על פי שלכאורה נראה שארוכה היא, אבל באמת היא קצרה, מעבו שתשיג תכלית מבוקשך, והבן היטב הדבר המתכונתו. מה שאין כן אם אסביר לך בדרך קצרה, אף על פי שלכאורה נראה שקצרה היא, אבל באמת ארוכה היא. כי מחמד שלא תבין דבר ומתתו, יוכח שאסביר לך פעם שנית מחדש, מתחילת היום בדרך ארוכה. בדרך הקצרה שהסברתי לך מתחילה, ילריק ולבטלה. ולמה זה הבל יגע בחינם ולריק לבלו צורך? אתה מתיירה אני ממך אולי תקוט בריכות, יגע לריק חד ושלום. אומר לו, שמע, אם אתה רוצה להפסיק עכשיו, זה צריך פה ריכות. נעורר את הסקרנות. כי בלי שיש איזה... כן. כמובן, זה פונה גם אלינו, הקוראים, השומעים. כאילו, תזדהה איתו, אם אתה מוכן עכשיו לשמוע דברים ארוכים. אבל יש משפט כזה שאומרים בחיוך, אבל אני חושב שיש בו הרבה. לפעמים אתה אומר, אני תופס מהר כשמסבירים ללאט. מכירים את זה? אז המשפט זה קצת, כאילו... אדם בעצם רוצה להגיד שצריך שסבירו לאט, אז הוא לא רוצה, אבל לא נעינו להגיד את זה, אני אומר, אני תופס מהר, אז מסבירים לאט. אבל אני חושב שיש משהו עמוק במשפט, נכון במשפט הזה. שלפעמים זה יותר מהר, זה באמת יהיה יותר מהר. אם תלך לאט, אז זה יהיה הרבה יותר מהר מאשר אם תעשה איך מהר. זה משהו אומר. עוד דבר רק להזכיר על דרך ארוכה וקצרה, וקצרה ארוכה, אני כבר אזכיר את הביטוי, נאמר על זה משהו, שהוא קשור גם לאותו יחס בין קצר וארוך, זה בתניה. הוא אומר שהוא בא לבאר על דרך קצרה וארוכה, ודרך ארוכה וקצרה, משהו כזה, את העניין של בפיך לא יוכל לעשותו. תראים, אז מקובל, מה זה דרך קצרה וארוכה? לא, לא זוכר אם כתוב שם שתי כפילות לשון, אבל קצרה וארוכה. מה זה קצרה ומה זה ארוכה? ודאי רומז גם למאמר הזה של חז"ל עם התינוק. קצרה זה אומר לעורר את האהבה המסותרת בלב, הטבעית. ארוכה זה על ידי ההתבוננות. כי לעורר את האהבה מסותרת בלב, זה יותר פשוט. זה לפנות אל הרגש בצורה ישירה ולעורר אותו. והדרך הארוכה זה דווקא על ידי הריחות של התבוננות, ואז מתוך זה זה משפיע על הלב, כמו שלמדנו שנה שעברה. וזה מת ארוך. אז כדי שתענו על חב"ד, שבסוף אתם מפסידים את החלק הזה. אבל הוא אומר, כמו במשל, זה ארוך וקצר. כמי שרק ילך לעורר את הלב, כמו שאתה אולי היה אצל חזי פולין, אז זה קצר, אבל בסוף זה נגמר. ומי שהולך בדרך ארוכה של התבוננות בזה, אז בסוף זה נהיה ככה באמת חודר, גם לתוך הלב. אמר השואל, מובטח אני בעצמי בעזרת השם, שלעקוץ בעריכות מעוצם תשוקה לדעת מאות הרוחנים, על ידי זה תציעני מבוכות הגדולות, מפעילה לאורה תביעני. אבל דבר אחד אבקש ממך, מאחר כי שמעתי עליך למור שיש לך חשק נפלא ועצום, לנדריך אנשים בדרך הישר והטוב והאמיתי. וללמדם חוכמה ומוסר, ולקרבן עמודת השם ולתורתו ולירתו ואהבתו. ויותר ממה שהעגל רוצה לנהוג, פרה רוצה להעניק. לכן אחלה פניך, ועל יראה בעיניך, אשר אני מבקש להטיל תורך עליך, כדי להקל מסע כובד התורך מתלמידך. וקודם כל דבר רצה לפניך הצעה אחת. הנה אברי הגוף הפועלים פעולתם במהירות. מה שואל הוא גם בעל מחשבה. קודם כל דבר, אציע לפניך הצעה אחת, הנה איברי הגוף הפועלים פעולתם במהירות, הם יותר דקים וחשובים מאותם האיברים שאינם פועלים פעולתם במהירות כל כך. כלי הדיבור שהם החמישה מוצאות שבתוך הפה, הם יותר נכבדים מן הידיים שאינם פועלים כל כך פעולתם במהירות, כמו כלי הדיבור. כי מה שאדם כותב בשלוש שעות, יכולו לדבר אותם דברים בחצי שעה או פחות מזה. נכון? בדרך כלל נכון. רואים את זה בהכתבה. כשמישהו מכתיב לשני, אז בדרך כלל המכתיב ממהר, והוא אומר לו, רגע, רגע, תן לי להספיק לכתוב. נכון? יש קלדנים ש... בקצב הדיבור. כתבנים היו מיוחדים, גם כן. הוא אומר אנשים. אני מסבר שזה לא סתם. זה כי היד היא קצת פחות מחוברת על המוח מהפה. כי באמת מבחינת ריבוי התנועות, לא נראה לי שהיד עושה יותר. אולי אפילו פחות. כי מפעילים פה הרבה תנועות בכל מילה. הפה, הלשון, זה פה מציירת את ה... אבל היד היא כאילו קצת פחות. התניה אומר שגם ככה משהו בין היד לרגל. הוא אומר שהיד עדיין יותר קרימים למוחין מאשר הרגליים. מה הראיה? אבל כשאדם חושב להרים את היד, היא מתרוממת כמעט... גמר לחשוב, עוד לא גמר לחשוב, היא כבר מתרוממת. כשהוא רוצה להזיז את הרגל, כאילו צריך טיפה לקשור למשקל שלה, אבל כאילו היא קצת פחות קרובה למוח. אבל זה ראיה חלשה, אומר ראיה יותר טובה. הוא אומר שאדם יכול לצייר עם היד. הוא לא יכול לצייר עם הרגל. שוב, חוץ מאומנים. או יכול לכתוב. כאילו הרבה פעולות עדינות אפשר לעשות עם היד. כי הוא יותר, איבר יותר גבוה. הוא מוסיף פה שהפה כאילו עוד יותר. וחוש הרואות או מחשבת הלב הם יותר דקים מכלי הדיבור. כי מה שהאדם מדבר בשלוש שעות יכול להעין לשוטט ולעבור על אלו המילות והטבות ממחשבת הלב בחצי שעה. כן, אם אדם קורא, בדרך כלל הקריאה יותר מהירה מהדיבור. זה ידוע. וכאשר היה מדבר אלו המילות והטבות, וכאשר היה מדבר אלו המילות והטבות שקראה ממחשבה בחצי שעה, היה צריך לדבר שלוש שעות. מנה אדם רוצה להסביר לחברו איזה עניין שכלי, בהכרח צריך להסביר לו, רגע, אז מה אני אצא, אני אעשה את החשבון, מה שאדם חושב בחצי שעה הוא צריך להסביר בשלוש שעות, וכל חצי שעה ממה שמסבירים, כשרוצים לכתוב אותה, זה שלוש שעות, נכון? אז זה חשבון כמה שעות כתיבה זה מחשבה של חצי שעה. מה? 18 או 9? מה? כמה? 18? כן. יפה. יפה מאוד. בני אדם רוצה להסביר לחברו אז עניין שכלי בהכרח צריך להסביר לו באחד מבית דרכים, או על ידי דיבור או על ידי כתיבה. בני אצל תמיד המקבל העניין השכלי ההוא מרבו מתהפכים העניינים אצלו, כמו שאותיות החקוקים על החותם הם מרופחים מן אותיות החקוקים על השעבה, אשר ידביק השעבה על אותיות החותם בחוזקה ובכוח. כמו כן מתהפכים העניינים אצל המקבל העניין השכלי מרבו, כי משהו אצל הרב המשפיע במהירות היותר, דיינו הדיבור, שהדיבור הוא במהירות יותר מן הכתיבה. ואצל התלמיד העניין מהופך, כי אם הרב היה כותב לעניין השכלי הוא על הנייר, אני יכול להסתכל אותם מילות והטיבות במחשבה ובראיית עיניו במהירות יותר גדול, משאין כאן כשהתלמיד שומע דברים פי רבות צריך שעות יותר. אבל מעלה אחת יש לדיבור יותר מן הכתיבה אצל התלמיד, כי התלמיד יכול להבין יותר על ידי דיבור מעל ידי כתיבה. יכול לשאול, יכול לראות גם את כל הבעת פנים, את התנועות. לכן החלה פה הנכס שכל הדברים שתלמדני תודיעין על ידי כתיבה, ולא על ידי דיבור, רק. כדי שיוכל לשוטט עליהם בחוש הראות ומחשבת עליהם במהירות היותר מעל ידי הכתב. ובאתי לחנן אותך שתסביר על הנייר בערת, כדי שיוכל להבין הדברים המתכונתם ותכליתם, כמו שהייתי מבין בשומעי מפיך. באותו עדת אחר יש לכתיבה יותר מן הדיבור, כי הדיבור לא יועיל רק לי לעצמי, ועל ידי כתיבה תועיל לי לחבריי. ולכל מי שישתוקד אותם דברים יכול לכפין היטב ויכול להעתיק לעצמו על הנייר. אני מבקש ממנו מזלו שיכתוב. הוא אומר שירוויח מזה. להזכיר שיש מחברת בת זמננו, נקראת חביבה פדיה, לא יודע אם שמעתם פעם את השם, היא בת גדולים. היא חוקרת כזאת, היא יהודיה מיוחדת, בת גדולים, הסבא שלה היה מקובל. והיא אומרת הרבה דברים, אבל אחד הדברים שאפשר להגיד שהיא אמרה רעיון יפה, זה על ההסבר בין דברים שנאמרו בדיבור ודברים שנאמרו בכתיבה. היא מדברת על קבלה. יש לה ספר על הרמב"ן ועוד. אז אני... מה? מה אתה אומר? אתה רוצה ל... אתה כבר... מה? על איזה שיש ספר על הרמב"ן? מה אתה רוצה שהיא תכתוב? אבל למה לא עצרת קודם? כבר מההתחלה הבנת, זה שאני אמרתי שכתבה על הרמב"ן, אז... טוב? מה? בקיצור, אז היא אומרת שכשדברים נאמרים בדיבור, יש איזה משהו שכל הרעיון כולו נמצא בבת אחת. רק הכתיבה יוצרת איזשהו תנועה, איזשהו סדר של התחלה, אמצע וסוף. אומרת שכשבעלי המדרש, שעוד לא היה להם, הם לא דיברו, הם דרשו בעל פה. אז אומרת, אז כל הרעיון בלול כולו ביחד. ולכן ככה צורת המדרש נראית, שאתה כל הזמן עובד מול כל הכתובים, מול כל המדרשים, הכל מתחבר להכל. אין איזה תנועה של רצף. זה גם, זה הגדולה שבזה, אבל מבחינת איזשהו סוג אחר של הבנה, זה חסר, וזה דווקא בכתיבה יש. היא מדברת על גילויים, לא עוזר לך. אתה לא יודע שבתא פריש נפתחו מעיינות חוכמה, והרבי מקוץ כמור שהם נפלו אצל הקליפות? מה זה אומר? שהם שם? לא רק שם, כמובן. אבל, לא, היא גם יש פה משהו באמצע כזה. בקיצור, כוונה טובה, ודאי שיש. אז ה... זאת אומרת שכתיבה, לא רק כתיבה חיצונית, גם כתיבה שהיא ביטוי להופעה, היא בכל אופן יש בה איזה שליחות לסדר קצת. זה, הכתיבה היא בכל אופן עושה איזשהו סדר, עושה איזשהו כיוון, עושה איזה תמצות. זה פועל משהו על כל הצורת חשיבה גם. אנחנו בשיעור הקודם גם דיברנו על זה, על הכתיבה בכלל. פה קצת היחס בין כתיבה לדיבור. נכון, נכון. כן, הייתי אומר שבכתיבה יש את הבהירות, יש את החדות, וזה בסופו של דבר משפיע אפילו, לא לחינם אמרו שהאותיות יש להן שורש מאוד עמוק. כלומר, זה עושה גלים אחורה, או פנימה, כאילו מאוד. אבל מצד שני, יש בה משהו שהוא כבר יותר רחוק מהנפש, מהחיוניות, מה שבעל התניא אומר.
מפסידים את הבעות פנים, את הבעות פנים.
כן. כן. ומי ששם להם יראו שתראו שיש אפילו הבדל בין כתיבה בכתב יד לכתיבה במחשב. שאפילו כתיבה במחשב היא הרבה יותר עושה לנו, לכותב, את הקווים החדים. נכון? זה ככה זה. כתיבה בכתב יד עדיין יש לה אופי קצת יותר זורם. זה משפיע. נכון? נדוע. כן. אני חושב שזה, הוא ודאי לשיטתו, למה הוא בעד הכתיבה? לא יודע מתי אני חולק עליו, אבל כל המניע שלו זה להסביר, לבאר, להוסיף בהירות. אז לכן הכתיבה פה היא מאוד שייכת. אני אומר, הערה שאמרתי, שזה לא רק החיוניות, אלא יש משהו גם בצורת התפיסה של הדברים, בצורת ה... זה מאוד מעניין הרעיון הזה. טוב, אמר המשיב, נצל, חוזרים לזה, אמר המשיב, גם את הדבר הזה שדיברת יעשה, ואיני מוכן לכל עוז ותעצומות להבינך ולהסביר לך לנייר, מהות הרוחניים, תכתוב את המשפט לבן, תכתוב על הנייר, מהות הרוחניים, עד מקום שידי מגעת, כמו שאם הייתי מסביר לך על ידי דיבורים, קודם כל דבר, מוכרח אני להדריכך בהדריכך אחת, מוכרחת מאוד. אני מוכרח לומר שיש פה גם אמירה לקורא, כי ספרים אחרים שנכתבים, אז הוא כאילו אומר, שמה, היה איזה שיחה, ואני כתבתי אותה. פה הוא אומר, שמה, אני כתבתי. זה ההבדל. כאילו, בשבילך כתבתי. יש פה גם איזה יחס לקורא. אמר השואל, אדריכני בעמיתך ולמדני. אמר המשיב, דע. זאת אומרת, מקדים פה כמה הקדמות, באמת, הנה, כן, אתם זוכרים את השאלה שהייתה, ותחיל מה? איפה המקום? איפה הם נמצאים? ונראה לי שגם הקדמות הם חלק מהעניין. נראה עוד קצת. חשבתי שמספיק יותר, אבל נצא גם משהו. אמר רבי שיבדה, כי מי שהוקשה לו את הדבר ואין לו תירוץ על קושייתו וחושב ומדמיין בדעתו מחמת שאינו יכול בשכלו לתרוץ לו קושייה, חושב שאין שום תירוץ בעולם על קושייתו, ואינו רוצה לדעת בחיסרון ידיעתו. כי אם הוא חושב שאין חוכמה למעלה מחוכמתו, מה שלא ישיג הוא חושב הוא שהוא דבר נמנע מלהשיג בין מציאות כלל לדבר ההוא. דע, איש כזה, אין תופע למחלתו, אין תופע למכתו. מתוך כך, אם יקשה לו איזו קושייה בעיקרי אמונה, ולא יוכל להשיג תירוץ על קישייתו, יבוא לכפור בעיקרי אמונה. נביא לך משל הזה. הנה הרמב״ם, לפני הרמב״ם, שזה גוף ההערה הזאת שהוא אומר, שאדם צריך לדעת שיש שאלות שהוא לא מבין, שזה בעצמו אחד מדרכי ההפשטה. זה הנושא שלו. יש דברים שדיין אתה לא מבין. מי שיש לו תפיסה גשמית לא מסוגל להבין את זה. הרי הוא מניח שמה שרואים זה מה שיש. מה שלא רואים אין. אז ודאי שעוד בדברים יותר דקים, מה שאני מבין, איך יכול להיות משהו מחוץ להבנה? זה צריך הרבה מאוד הפשטה כדי לחשוב שיש דבר כזה. אביא לך משל הזה. הנה הרמב״ם יקשה בלכות תשובה. מפני שלא יכתוב לך כוונתו בבירור. וזוהי קושיית הרמב״ם. הנה אנו מוכרחים להאמין שהבחירה נתונה אל האדם לעתות לכל אשר יחפוץ. אין את טוב, אין להופכו. ועל ידי כן, לבחירתו הטוב משיג שכר טוב, לבחירתו הרע משיג עונש מר. ומי שחושב שאדם אין לו בחירה, הוא מוכרח למעשה בין מעשה הטוב ומעשה הרע, הרי הוא כופר עריץ, ואינו חלק באלוקי ישראל ותורתו. וגם אנו צריכים להאמין שהבורא יתברך יודע מה שעתיד להיות, ואין דבר נעלם ממנו. ואם כן בוודאי יודע מה שעתיד להיות צדיק ורשע. והנה כמו שהייתה ידיעתו יתברך מקודם, כן בוודאי מוכרח להיות שזה יהיה צדיק וזה יהיה רשע. דין נאמר שהרשות נתונה ביד האדם לעשות טוב ורע. אם כן, קודם שעשה האדם הטוב או הרע, הרי לא ידע יתברך, חס ושלום, על בוריו, אם זה יהיה צדיק או רשע. והנה בוודאי הגמור, שידיעת הבורא את העתיד, בחירת האדם לטוב ולרע, שתיהם אמת. ולכאורה, שתי הקדמות הללו סותרות זו את זו, כפי שכלנו. שאלה מפורסמת. והרמב"ם משיב שם על השאלה הזאת. הנה על השאלה הזאת וכדומה לה אמר הנביא, כאילו מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכם, דרכי. כי אף על פי ששכלנו מחויב שתי הקדמות הללו יתקיימו ביחד, זה קוצר דעתנו וחלישות שכלנו. שאין בנו כוח להבין ולהשכיל, איך ידיעת הבורא יתברך ברורה אף קודם עשו את האדם הטוב והרע, אף על פי שהבחירה ביד האדם. אם היה שכלנו ברור וחזק וזך, לא היה קשה לנו הקושייה הזאת. אך ההשגה הזאת להבין איך שני העניינים יתקיימו ביחד, הוא דבר נמנע מההשגה האנושית. כמו שהדבר הוא נמנע, שילד קטן, בין 4 שנים, יבין איזה עניין שכלי דק ועמוק, להיות ששכלו עדיין חלוש ומאוד. ולא תגיע עדיין למדרגות השגה של אנשים חכמים ונבונים, כמו כן, השגת קיום הידיעה בבחירה ביחד, דבר הנמנע מההשגה האנושית, אפילו מחכם מהיותר גדול, כי אינה נכנסת בגדר השגה האנושית. כי הוא למעלה מגבול השגה האנושית, כמו שהשגה האנושית היא למעלה מההשגה הבהמית. כי הבהמה, אין לה השגה רק אם תירב, תלך לאכול חציר. ואם תצמא, תבקש לשתות מים. ואם יריעו מכה עליה, תברח. כמו כן, לגבי השגת יישוב ותירוץ על קושיית הרמב״ם, הראינו נמשלים כבהמות לגבי השגה האנושית. ואנחנו חייבים להאמין בדרך אמונה בלבד, ששתיהם, רוצה לומר, הידיעה והבחירה היא נאמת גמור וברור ומוחלט. ומה שאין אנו מבינים, איך התקיימו ביחד, תולים בחיסרון דעתנו וחלישות שכלנו. ולפני זה תתרופף אמונתנו בקיום בחירה וידיעה ביחד, כי זהו עיקר גדר עניין האמונה. כשנאמין לדברים המקובלים, נכחים הקדושים ודברים אמיתיים, אף על פי ששכלנו נשים מחייב היפוך הדברים מהם. כשאדם אינו מאמין רק במה ששכלו מחייבה אותו נקרא בשם אמונה, בהחלט הבורא יתברך ובנביאיו, כן זה מאמין קים לעצמו. דיינו מה ששכלו מחייבה הוא עד כאן תורף תירוץ הרמב״ם על קושייתו, מעניין ידיעה ובחירה עם תוספת ביאור עניין משלי בעזרת השם. אני אומר, בעצם מה הטענה של הרמב״ם? זה שיש דברים שאנחנו לא יכולים להבין. לא, רב צדוק באיזשהו מקום מביא, שהרמב״ם שאל את השאלה הזאת, והרבד אומר, מה שאלת? בסוף אתה אומר שאי אפשר להבין. זה כמו להגיד, אין תשובה. בסוף החזיר את הדבר לאמונה, כך הוא אומר. אבל צדוק אומר, זה לא נכון. זה לא נכון שהרמב״ם התכוון שאין תשובה. אלא הוא התכוון שזה התשובה. שזה התשובה. עכשיו, אני קצת מסתפק מה הכוונתו פה של המחבר. גם צד אחד, הסוף שלו ביכולה נשמע סגנון כזה, שאתה יודע שאנחנו לא יכולים להבין את התשובה. אבל כל המהלך שלו פה, זה שזה בעצמו הבנה. הייתם אז אולי 3 מדרגות, שהרבד אולי הבין כפשוטו, שהוא אומר, שמה, אפשר להבין. הוא אומר, זה יסוד של אמונה, או יסוד גם של ההתחלה, של היכולת של האדם בכלל לזוז, שידע שיש דברים שהוא לא מבין. תבין שיש דברים שאתה לא מבין. וזה חידוש, מה? זה חידוש, כן. זה חידוש חשוב מאוד. הרמב"ם נראה שהוא הלך למקום עוד יותר עמוק. נכון שזה נוגע לזה שאי אפשר להבין, אבל הוא מתכוון לומר, הרמב"ם מתכוון שזה לימוד שלם, של שנים, להבין מה זה ידיעת השם. משהו ברר, בעריכות, במורה נבוכים, במקומות, גם קצת בהקדמות אחרות. ואם קצת תיכנס למושג הזה, שהוא החכם, והוא יודע, והוא יודע, קצת נסביר את זה בקיצור, אבל אתה יודע שאצלו, הוא מקצר שם, אבל במקומות אחרים הוא מעריך בזה. שאצלו ההוא ושכלו אחד וכו'. כאילו, קצת לשער את, את האופן של הדרגה הזאת, ששם באמת זה, זה עובד אחרת מאשר אצלנו. אז לכן שהרמב"ם מתכוון שזו תשובה, זה לא שאלה. כלומר, זה, היא לא כידיעתנו, כלומר, תכוון את דעתך לזה שיש כאן איכות אחרת, אולי באמת לא לגמרי מושגת, אבל, או לא מושגת לגמרי, אבל היא, היא כן, אפילו משוערת לפי הרמב"ם. זה כאן הפסד ברמב"ם. אבל ברור שגם אצל הרמב"ם התנאי הוא שאדם ידע שיש דברים שהוא לא מבין, לפחות במובן הראשוני. נספס בסיפור שהרב אליהו מלי בזמן היה גר פה. שיבת יפו, הוא שיבת יפו. אז הוא סיפר שבזמנו הוא פעם נסע, היה תושב חיפה, פעם נסע ברכבת, שם הוא לא איזה פרופסור, לא אומר את שמו כדי שלא להגיד שני פרופסורים ביום אחד, האמת שאני לא זוכר. אז הוא, והוא התחיל להציק לו עם שאלות של אמונה, הפרופסור, והוא חרי, בכל אופן בחור רציני וזה, הוא חושב שהוא יודע, ופתאום הוא הצליח ככה לתקוע לו, וכנראה גם, הוא מביא לו גם את השאלה הזאת. הוא אומר, שנים הוא הרגיש שאין לו בעצם פתרון לשאלה הזאת, אחרי 7 שנים הוא מצא ספר, אחד מספרי הקבלה, וזה נתן לו את התשובה. הוא לא אמר לתלמידים מה הספר. אחר כך שאלתי אותו, מה, מה, מה זה היה הספר? הוא אומר, ספר הפרדס. מה כתוב שם? זה הוא לא אמר לי, אבל אני חושב שמצוטט, שהוא אומר שיש עולמות ששם יש את הידיעה, ויש עולמות ששם יש את הבחירה. זה דעת תירוץ. יש עולמות ששם באמת הקדוש ברוך הוא ידע את הכל. יש עולמות אחרים ששם הכל הוא תלוי בבחירה שלנו. זה, זה, זה אומר, זה התיישב דעתו. כן. כן, כן, זה, כנראה זה קשור, זה המקור. והמקום שיש בחירה זה פשוט, באופן פשוט המקום שלנו. המקום שיש ידיעה זה מקום יותר עליון. וזה אפשר להגיד שהנה חנה מהרמב״ם, שהרי הרב סודה אמר שיש כמה דרכים להגיע למעלה. אז מה שהוא אמר שזה למעלה מידיעתנו, התכוון שבאמת זה שכאילו. מה שהמקובלים ביטוי זה שיש עולם כזה. זה נכון שבשפה שלהם זה יותר מובן. שיש כמה דרכים, שאלו את הרמב״ם, קיצרתי, שאלו את הרב סודה אם הרמב״ם היה מקובל. אז הוא אמר שהוא היה מקובל גדול. הוא אמר, יש אומרים שהיה מקובל גדול. אחר כך הוא אמר, יש כמה דרכים לעלות למעלה. רוח הקודש?
כן.
עכשיו זה רוח הקודש של הנחה, לא?
לא, זה גם כזה בשעה הקדמות. לא מביא שם
את זה. מסביר זה על פי הזה? את הרייבת?
הרייבת, זה אומר שהרייבת זה הרמב"ם.
אתה צריך להראות לי שני דברים כבר. זה ודאי שיש. זה ודאי שיש. השומר אמונים מביא איזה מכתב של מהר"ם אל-שאקר, שהרמב"ם בסוף הכיר את הקבלה וחזר בו וכו'. עכשיו אתה רואה ששומר אמונים אומר, אפשר היה, אפשר לא היה. אני רוצה להגיד שהיה, אבל אומר, יכול להיות גם שלא היה. יש ככה מין דבר כזה שניסו לגייר את הרמב"ם. באופן פשוט הרמב"ם היה הרמב"ם, ולכן זו התשובה של הרצודה. יש כמה דרכים להגיע למעלה, יש פסקה בורות הקודש. שאומר שהגיע דרך העומק השכל הרבה פעמים מאוד קרוב למה שדיברו גם על פי דרכי הסוד, על פי דרכי גילוי הרזים.